פסוק ד'. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. ותצפנו זה צורה נדירה מבחינה דקדוקית של לשון רבים. ותצקמו ותצפנם. חז"ל דרשו מה שדרשו. ואתה אומר, כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה. ויהי אשר לסגור בחושך והאנשים יצאו. לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תסיגום. והיא אלתם הגגה ותתפנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות. והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. זאת אומרת שהם הלכו לבדוק את השטח שבין יריחו לבין הירדן. והם מה תרם משכבון והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ וכי נפלה אמתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כלומר המצב הוא שיש קודם כל אימה ופחד, יש גל של אימה ורק אחרי זה אפשר לכבוש. וזאת מדוע? משום שכאשר האויב באימה יותר קל לנצח אותו. וזה מה שההשגחה פה סדרה, שתהיה אימה ופחד על יושבי כנען כהקדמה לכיבושם. עכשיו השאלה היא, למה כל יושבי הארץ נמוגו מפני בני ישראל? הרי אויבים יש הרבה. מה מיוחד באויב הזה מכל אויב אחר? מה גבורתו של האויב הזה? כאן אנחנו נשמע מה שהיא יודעת. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם וצאתכם ממצרים. כמה זמן זה היה לפני הסיפור הזה?
40
שנה. ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, סיחון ולוג, אשר החרמתם אותם, שזה היה לפני כמה זמן? חודשיים, שלושה. נכון? כלומר, 4 חודשים. לפי חלק מהמקורות זה היה בסוכות. וזה קורה בניסן. אז זה 6 חודשים. אז יש פה, אבל מעניין, שהיא זוכרת את קריאת ים סוף, ואת מלחמת סיחון ואוג. מה עם השאר? כן, נכון. בשירת הים, בהחלט, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול הלב אם אתה בפחד. זה נכון. אבל היו עוד דברים, לא חוץ מקריאת ים סוף עד מלחמת סיחון ואוג. מלחמת עמלק, נכון, מה עוד? היה איזה מאורע משמעותי עבור עם ישראל, לא?
מתן תורה.
זהו. היא לא יודעת על מתן תורה. למה זה אמור להפחיד אותה? זה יפחיד את בני ישראל לפחות. וירם, וינו, ויעמדו מרחוק. זאת אומרת, מעמד הר סיני היה משמעותי מאוד עבור בני ישראל. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. אבל זה לא היה משמעותי עבור אומות העולם. עד רבה. סיני זה משהו אינטימי, פרטי, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. מה שאין כן, קריאת ים סוף ומלחמת סיחון ואוג, הם שייכים למסע הפוליטי, מלחמתי נגד אומות העולם, וזה נוגע להם. או? מעניין, גם במזמור המפורסם, הודו, שיש בו הלל הגדול, הודו לאלוהי האלוהים, הודו לאדוני האדונים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, והיה שם מוזכרת קריאת ים סוף, כן? ולגוזר ים סוף לגזרים, כתוב גם מכים מצרים לבחוריהם, ומתן תורה לא כתוב. אבל מה? מכה מלאכים גדולים, סיחון ואוג. שוב, זה אנחנו רואים שבזיכרון הלאומי, המלחמה היא כלפי חוץ, והיא זו שעליה צריך להודות. על מתן תורה אין הודעה, נכון? אפילו המהר"ל מפראג אומר מדוע חג השבועות איננו מוזכר בתורה בתור חג של מתן תורה. הוא אומר משום שאין מה להודות על כפייה. כפייה זה תמיד מעצבן, אז למה אתה רוצה להודות על זה? מעניין, אה? זה חריף, מה שאומר המהר"ל. אבל אומר, ביקורים, כן, ודאי, וקציר, ודאי, אנחנו צריכים להודות על הקציר, וכדומה. יש עוד נקודה, יש מזמור, מזמור סמכת. מכירים? במזמורי תהילים, מי שיש לו יכול להסתכל לרגע, מזמור סמכת. אני לא יודע למה המזגן כזה דפוק ולא מקרר. כן, תעזור, תעזור, אנחנו נסבול בשקט, נלך לישון רעבים בחושך לבד עם עצמנו. אם כן, במזמור ס"ח יש דווקא כן אזכור של מעמד הר סיני, פסוק ח', אלוהים בצאתך לפני עמך, בצעדך, בשמעון סלע, ארץ רעשיו, שמיים נטפו, מפני אלוהים זה סיני, מפני אלוהים אלוהי ישראל, גשם נדבות תניף אלוהים נחלתך, ונלאה אתה כוננת, חייתך ישבו בה תכין מטובתך לעני אלוהים, אדוני ייתן עומר. זה, מה זה? זה מעמד הר סיני, המבשרות צבריו. אבל מה קורה מיד אחרי מעמד הר סיני? מלכי צבאות ידודון ידודון. מי הם המלכים האלה שנדדו? סיחון ואוג. כלומר, שוב אנחנו רואים שכל המאורעות של המדבר במשך 40 שנה הם אינם משמעותיים כשאנחנו באים לדבר על ניצחונותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, הפרק סמכן מתחיל ביקום אלוהים יפוצו אויביו. כן, אז גם פה רחב, מה שיש לה לדבר זה על קריאת ים סוף, סיחון ואוג. כאילו שכל מה שיש באמצע זה סוג של סוגריים. פסוק י' א', אני חוזר כאן לפרק ב' בספר יהושע, פסוק י' א', ונשמע וימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כן, איפה זה כתוב? כלומר, מאיפה היא מסיקה את זה? הרי קריאת ים סוף זה בים, וסיחון ואוג זה בארץ. איפה עשרת הדיברות? אלוהים בשמיים, היא לא הזכירה את עשרת הדיברות. אלא זה מוכיח מה שאומר המהר"ל מפראג בספר גבורות השם, שקריאת ים סוף הייתה הוראה על השליטה הכללית של הקדוש ברוך הוא בעולם, כפי שהוא מבאר שם באריכות. כן, חז"ל אומרים שרחב חיכתה 40 שנה אחרי קריאת ים סוף, היא חיכתה לבני ישראל, היא חשבה שהם יבואו מיד, ובינתיים היא חיכתה 40 שנה. מה עשתה 40 שנה? זנתה עם מלכי כנען בגלל התסכול, אפשר לומר, היא מצפה לבני ישראל, לא קורה כלום. טוב, בינתיים הנפילה הזאת. ועתה אישה ועונה לי בשם, כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת, וחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות. כלומר, ברור לה שהולך להיות שם טבח מוחלט, אבל היא אומרת לפחות שהמשפחה שלי תנצל. למה שהיא תנצל עם משפחתה? מה קרה? היא כנראה בתוך כנען, היא נקודת האמת שבתוך הכנעניות, ולכן היא מכירה באלוהי ישראל. היה בזמן הגאון מבילנה אדם אחד בשם הגרף פוטוצקי, פורסם, סיפור ידוע. גרף זה רוזן או משהו כזה, זה מין אציל פולני, והוא דבר נדיר מאוד באותם הימים, הכיר באמיתותה של היהדות והחליט להתגייר, לעזוב את הנצרות ולהתגייר. אבל באותם הימים מי שהיה מתגייר, עוזב את הנצרות, היה חייב מיטה בשריפה. אז הוא התגייר בסתר. במשך 3 שנים קיים את היהדות לדקדוקיה, למד תורה אצל הגאון מווילנה. ואחרי 3 שנים נתגלה סודו והנוצרים שרפו אותו. והגאון מווילנה אמר עליו שהוא היה גלגול של אברהם אבינו. מדוע? כי אברהם אבינו בן 3 שנים הכיר את בוראו, מכאן ואילך עבד את השם, אבל 3 שנים לא הכיר את בוראו, היה צריך לחזור 3 שנים כדי להשלים את זה. אבל הגרף פוטוצקי עצמו היה לו דרוש. הוא אמר, מדוע? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל העולם לתת להם את התורה. ידוע מפורסם במדרש שכל אומה ואומה דחתה מהטעמים שלה. מצד שני, הדברים שהקדוש ברוך הוא מציע הם דברים טובים, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. אדם בעל הכרה מוסרית, בוודאי שירצה את זה. לכן היה אומר הגרף פוטוצקי, ברור שכאשר האומות סרבו, זה היה מצד הציבור, אבל היו בתוכם אנשים יחידים שרצו לקבל את התורה. אבל הם לא התקבלו, כלומר דעתם לא התקבלה, כיוון שהרוב היה נגדם. אבל אותם האנשים הם הנשמות של הגרים, שבאים למחות נגד הרוב של אומתם. אפשר לומר שרחב ומשפחתה הם מהווים את הבסיס הזה. זאת אומרת, הם העדות לכך שיש בתוך כנען אנשים שישרים. אפילו באומה המושחתת ביותר בעולם, כנען בכל זאת נמצאים אנשים ישרים.
לא יכול להיות שאין פה אפשרות לעשות את זה
יעזור בסוף. אם לא, אז אנחנו נתבשל, זה בסדר. יש סוג כזה של עינוי. ברוך אתה, אדוני, נלך לעולם שהכל יעבור. כן. נו, אז מה? כלומר, יש תמיד איזה תסבוכת. יש תסבוכת של זנות. נכון? כלומר, האנשים האלה שהם על הגבול בין שני עולמות, אפשר לומר, עולם שכולו רשע ועולם של כולו קודש, האנשים האלה יש להם תסביכים, הם מסובכים בעריות. כן? בוקר טוב. מתי כל זה קורה? אחרי מעבר ירדן. אם כן, למה זה מובא לפני מעבר הירדן? אני פשוט לא מבין את השאלה. וכי קראנו על מעבר הירדן? אז ברור שכל זה לפני מעבר הירדן. כן. בסוף התגיירה.
כן, אבל בשלב הזה היא מכירה בהשם.
כן, היא לא גיורת, אבל היא צדיקה.
אני מדבר בלכון רבי. אנחנו שחזר על כל יושבי העם. שמענו שרוביש ונשמע ונשמע.
נכון, השאלה היא מה המסקנה. כלומר, כל העולם מפחד. השאלה מה המסקנה. כן, נו.
כל התושבים
מכירים
בכך שהשם...
נו, אז מה? בוודאי. למה שלא יחשבו שיש לי כל אומה אלוה, ובכלל זה גם אלוהי ישראל? אתה, כשאתה שומע השם, אתה, בגלל שאתה חי בעידן המודרני, בשבילך השם זה אלוהי העולם כולו, בורא העולם. אצלם זה לא כך, נכון? ורק היא מגיעה להכרה שהוא אל בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כן?
מדוע כנען היא האומה המושחתת ביותר?
למה הכנען הם האומה המושחתת ביותר? כתוב בתורה, לא? פרשת החרימות. כן? כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, והם עשו את כל התועבות האלה, ועשו את כל התועבות, והפקוד עוונה עליה, ותקיע הארץ את יושביה. הרי מפורשים. כן. מה? אה? גם כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בלא תעשו. אז זה שהמהר"ל בגבורות השם דן בהרחבה להסביר מה ההבדל בין כנען למצרים. שמצרים זה החומר, וכנען זה הצורה המוטבעת בחומר. מצד אחד זה יותר אילאי, ולכן זה גם יותר מושחת כשזה נופל. מה יוסף ויהודה? יהודה מתקן את כנען ויוסף את מצרים. שלום כבוד רבנו, לפי המהר"ל, מדוע היום אנו צריכים להגיד הלל בשבועות? והרי אין ביקורים ואין ביקורים בבית המקדש. היום החג שאנו חוגגים הוא רק מתן תורה, רק אחגו של הבל ולא של קין שבת שלום. לפי המהר"ל אנחנו אומרים הלל בשבועות זכר ליציאת מצרים. עכשיו, זה שאתה אומר שאין ביקורים בקוף, זה לא נכון? כולם מבקרים אחד אצל השני. אין ביקורים בבית המקדש, זה נכון, וגם לא בבית המקדש, נכון. אבל יש שמחה של הקציר, זה כן. היום החג שאנחנו חוגים הוא רק מתן תורה, ולא רק, כלומר, רק אחגו של הבל, ולא של קין. מה זה אחגו של הבל? לא יודע. טוב. ויאמרו לה האנשים, אם יש לי מישהו חתיכת טישו זה טוב, ויאמרו לה האנשים, נפשנו תחתיכם למות. עכשיו, אז הם מסכימים. השאלה היא, מי הסמיך אותם לוותר על מצווה בתורה? יש מצווה בתורה, לא תחיה כל נשמה. צריך להרוג את כל עמי כנען, ללא יוצא מן הכלל. אנשים, נשים, וטף, לא תחיה כל נשמה. פתאום היא אומרת, אני הצלתי אתכם, תצילו אותי. כן? מה מתיר להם לעשות את מה שהיא מבקשת? שרחב היא נשמה. יש לה נשמה רחבה. כן? היא אישה. לא, פשוט מאוד. יש סברה, יש גם שכל. כן. מה? האם מותר לקרוא לשלום לעמי כנען? ככה אתה שואל. בוודאי. זה כתוב שלוש שגרות שלח יהושע. אבל היא לא האומה. היא אנשים פרטיים. מה? אדם פרטי? לא, לא יכול. אבל מה שהיא עשתה, כלומר, זה, בעצם יש פה כמה דברים. א', אם יגידו לה לא, יכול להיות שהיא תהרוג אותם. יכול להיות. דבר נוסף, ואז בעצם זה פני פיקוח נפש. אבל יש דבר פשוט, שזה סברה הגיונית. שזה מדרכי המלחמה, שיש לך סייענים בצד הנגדי. דבר נוסף, יכול להיות שהם פועלים במה שנקרא הוראת שעה. הוראת שעה, היא מאפשרת לעבור על דברי תורה לפי הצורך. אתה אומר, איך אפשר שתהיה הוראת שעה אם הם לא נביאים? כלומר, אתה מניח שהם לא נביאים. אתה שואל אם הם היו נביאים. אז זו כבר שאלה חדשה. התשובה היא שלפי חז"ל, אחד מהם היה נביא. וזה היה פנחס. אז לכן הוא יכול לעשות את זה. שלום הרב, למה רחב לא מזכירה את מלחמת עמלק? הניצחון הפלאי במלחמה הראשונה, תודה, תודה. תשובה. כי מלחמת עמלק היא לא כל כך מפחידה. והראיה, שעמלק לא חוסל. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו. דווקא אם הייתה לומדת מלחמת עמלק, הייתה לומדת שהמלחמה עם ישראל לא מסתיימת בניצחון מוחלט של ישראל. ויאמרו לה האנשים, פסוק י' ד' מה? אתה שואל האם באותם הימים עמלק היה עם או כנופיה? אינני יודע, אבל למה היא נפקמינה? זה סיבה שהיא לא תזכיר, אבל עד רבה. אם כנופיה לא הצלחת לחסל, כל וחומר עמים שלמים. אז דווקא היה צריך כן להזכיר. עירייה, לא יודע, יותר. ויאמרו לה האנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה. והיה בתת השם לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההרה לכו. פן יפגעו בכם, כלומר יפגשו אתכם, הרודפים, שהם הלכו לכיוון הירדן. ונחבטם שמה שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. איזה הר זה? ואומרת להם ללכת ההרה. איזה הר זה? לא יודעים? מה יש, איזה הר יש מול יריחו? הר נבו, מה? היא אומרת להם לעבור את הירדן כדי לא לפגוש את אלה שחוזרים מהירדן. לפי דבריך, הרי הר נבו נמצא בצד המזרחי של הירדן. והרודפים יצאו מיריחו לכיוון הירדן, והיא אומרת, כדי שלא תפגשו אותם, תלכו אל ההר. אז האם ייתכן שהיא תאמר להם ללכת להר נבו? הרי זה בדיוק המקום שבדרכו נמצאים הרודפים. אתה מבין מה שאני שואל? כן או לא? תענה לי. לא, לא, לא אותך. אתה ששאלת, אתה יכול לענות לי אם הבנת מה שאמרתי, כן או לא? אתה, ג'ינג'י. כן, כן, אותך, כן, אתה שאלת, ואני שאלתי אם הבנת מה שאני אמרתי. אז האם הבנת? זה לא אתה שאלת? לא, אמרת הר נבו, מי אמר הר נבו? אתה אמרת, סליחה, סליחה. אז אתה אומר, הרי אם אנחנו מדברים... שהיא שולחת אותם אליו.
מספר
השערויות. מה הן?
ההרים שמסביב.
ההרים שמסביב. מסביב למה? ליריחו. יפה. אני שואל איפה יש הרים מסביב ליריחו. האזור של מצפה יריחו, זה שם יש כבר, יש הרים. האמת היא שיש הרים יותר קרובים. ורד יריחו זה כבר לא הר. יש גבעה שנקראת מבצר הקרנטל. אם שמעתם, זה שם, כן, או נקרא דויוק, שם היה מבצר שהקימו החשמונאים, שם היה המצור על יוחנן החשמונאי, כל הסיפור הידוע, זה שם, קיצור, זה משהו כמו 2 קילומטרים מיריחו, יש שם ההר, אז היא אומרת להם, ההרה לכו, לאיזה הר? להר שממערב ליריחו, בסדר? אוקיי. ההרה לכו. מה? האם יריחו המודרנית היא באותו מיקום כמו יריחו הקדומה? מה אתה יודע בנושא? יריחו הקדומה היא נמצאת בתל יריחו. תל יריחו איננו מיושב היום, והוא צמוד ליריחו החדשה. בסדר? זה בדיוק ביציאה מוואדי קלט. יש ארמנות החשמונאים, אתה קצת ממשיך, איזה גבעה. זה ממערב לעיר, כן, ממערב לעיר של ימינו. אז שם יש איזה מין תל, אחד הטילים הקדומים ביותר בעולם, ושם נמצאת יריחו העתיקה. טוב, ואת אומר להם, הארה לכו, פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שמה, שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. שימו לב למוטיב החוזר ונשנה בתנ"ך, שלושת ימים. מה זה שלושת ימים? מה? שלום הרב, מה ההבדל באמירה שיעשו חסד וזה שיעשו אימה אמת? אמת הכוונה משהו נאמנות, שיעמדו בהתחייבותם. עכשיו אני שוב חוזר, המוטיב של שלושת ימים בתנ"ך, מה משמעותו? מה? יפה, כל מקום שמתברר ההפרש בין ישראל לעמים יש שלושת ימים. בסדר? היו נכונים לשלושת ימים, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם, וביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, וביום השלישי ביותם כואבים ויקחו שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו וכולי וכולי. כל פעם שיש הבחנה בין ישראל לעמים יש כאן, דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו לשם אלוהינו. המרחק הגדול ביותר בין שבת לחול, כלומר המרחק הגדול ביותר משבת, כלומר זה שלושה ימים. יפה, יפה, נכון, נכון. טוב, ויאמרו אליה אנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתן, הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספו אלייך הביתה. והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו קיים, וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו אם יד תהיה בו, ואם תגידי את דברנו זה והיינו ניקויים משבועתך אשר השבעתנו. זה מזכיר לכם משהו, הסיפור הזה שכולם צריכים להיות בבית ויש איזה משהו אדום בחוץ שהוא סימן יפה, כמו קורבן פסח מכת בכורות, שכל ישראל אכלו את קורבן פסח בתוך הבית בזמן שהשם יקע את הבכורות, והיה הדם על המשקוף, כן? וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. אז גם פה תקוות רוחת השני, השני זה הצבע של הדם, וזה מצין את היושבים בבית. לשבת בבית פירוש הדבר להיפרד מן הכלל, זה ניתוק, זה מין יחידה עצמאית. אותו דבר ביציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא ציווה להתנתק ממצרים על ידי ישיבה בבית אחר, בבית שאיננו החוץ, ואז היא עוברת בעצם חוויה שהיא דומה לחוויה של בני ישראל. וזה מה שנותן לה תקווה, ולכן היא קושרת את התקווה, תקוות חוט השני. יש עוד, מצאנו עוד משהו עם שני, אולי מישהו יודע מה קרה עם, עם חוט של שני, מה? מה? בסעיר המשתלח, זה נכון. תולעת שני. איפה לראשונה אנחנו פוגשים חוט של שני בתורה? מה? כשמזים על... כן, כן, כן. ואיפה מוצאים זה לראשונה בתורה?
אצל תמר,
בהולדת פרת וזרח, נכון? נכון? מה? לא נכון. לא בהולדת פרת. בהולדת זרח, נכון? בהולדת זרח. שהיא שמה לו חוט של שני, שמה מיילדת, שמה חוט השני על ידו. והוא רצה לצאת ראשונה, נדחף על ידי פרץ, מה פרץ עליך פרץ, ותקרא את שמו פרץ, ואחר כך יצא האחיו אשר לידו השני, ותקרא את שמו זרח. עכשיו, מה המשמעות שפרץ התפרץ? שפרץ רצה להיות הראשון. למה זה חשוב להיות הראשון במשפחה של יהודה במיוחד? כדי לזכות למלכות. כלומר, המלכות, מלך פורץ לו גדר ואין ממחה בידו. זרח הוא הדחוי, זה מי שאיננו יכול להעמיד מלך. עכשיו מעניין שרחב, שעתידה להיות לפי המדרש אשתו של יהושע, היא ניצלת על ידי חוט השני ולא עמד ממנה מלך. כלומר יהושע בסופו של דבר נדחה מן המלכות ונבחרו תחתיו שאול, דוד ושלמה וכו'. כלומר ממלכת אפרים איננה מחזיקה מעמד באורך ימים, היא בבחינת זרח, היא לא פורצת, זה ביוק העניין. כן, ודאי, הרי גם זרח הוציא את היד ראשונה. מה זה אומר שזרח מוציא את היד ראשונה? הוא עושה משהו, הוא מגיע לאוויר העולם, אבל לא נותנים לו.
הוא מבין שזו הקביעות של המלכות.
לא יודע אם הוא מבין או לא מבין, אבל הוא לא הקביעות של המלכות.
זה
המסורת. הרי זה מה שכתוב גם ששאול, כשראה את דוד מכה את הפלישתי, שאל בן מי זה האלם. אחד הפירושים שיש בחז"ל, מה זה השאלה של שאול, בן מי זה האלם? רצה לדעת אם הוא מפרץ או מזרח. כי אם הוא מפרץ, ראוי למלכות, אם הוא מזרח, הוא לא מהווה איום.
זה המקור לחוט
האדום. האם זה המקור לחוט האדום נגד עין הרע? אני אף פעם לא שמעתי שחוט האדום זה נגד עין הרע. זה נגד עין הרע? לא יודע מאיפה זה. בחוט האדום, אני יודע שבגמרא כתוב, בתוספת כתוב, שמותר לשים חוט אדום מסביב לעץ חולה, ואין בזה משום דרכי האמורי, כי כולם יודעים שהוא עושה את זה כדי שיתפללו על העץ שיברי. זאת אומרת, אם אדם הוא חולה ורוצה שיתפללו עליו, אז שישים חוט אדום, זה סימן שהוא חולה, ואז אין בזה משום דרכי האמורי, ומכלל לאו אתה שומע אין. אנחנו רואים פה, זה דרכי האמורי, הרי היא כנענית הגברת הזאת, והיא שמה חוט אדום. זה לא מזרח, אתה אומר. טוב, נו, כן? האמת היא, אני תמיד חשבתי שהחוט האדום זה משהו אחר, זה סגולה לפרנסה. לא אמרתי למי, זה ברור שזה סגולה לפרנסה, זה עוזר יפה מאוד. כן? טוב. אז זה תקוות חוט השני שהיא שמה שם. עכשיו, ממה היה עשוי החוט הזה? מאיזה חומר? כן, תולעת שני, תולעת שני זה הצבע, זה מה שצובע את זה, אבל החומר עצמו, מה זה היה? פשטן. אני לא חושב שהצבע הזה נקלט טוב בפשטן, במיוחד שבמשכן היה גם שש, שזה הפשטן, וגם תולעת שני. תולעת שני זה בדרך כלל גיזות של צמר, נכון? ואז הם נותנים לה צמר, כשמה שיש לה בבית על הגג זה פשטן. כלומר, היא צריכה להחליף מפשטן לצמר. היא צריכה לאמץ את הישראליות. מעניין מאוד. התורה מצווה לא ללבוש בגד שיש בו תערובת של צמר ופשטים. ואני שואל, מה הטעם?
לא נעבד את הישראליות
במצרים. מה אתה אומר? זאת אומרת, מאחר והמצרים היו לובשים בגדי פשטן, והעברים, רועי הצאן, היו לובשים בגדי צמר, אז התורה כשאומרת, אתה יוצא ממצרים, תעשה טובה, אל תערבב מצריות עם עבריות. זאת אומרת שהמעבר מן הפשטן אל הצמר, זה בעצם ההצטרפות לעם ישראל. לכן הם אומרים לה, יש לך פשטים על הגג, אבל עכשיו את צריכה לשים את תקוות חוט השני. במקדש מאחדים את התכנים. אגב, מותר סתם ככה ללבוש בגד פשטן. אין איסור ללבוש בגד פשטן, אלא האיסור זה תערובת. כלומר, כשאתה בא לנו לומר שאין הבדל בין המצריות לעבריות, יש פה בעיה. כן, מה? למה המצרים לבשו בגדי פשטן? כי זה מה שגדל להם שם. לכן הפישון, הנילוס נקרא פישון, כי הוא מגדל פשטן, אומר המדרש רבה. זה גדל מצוין שם.
זה המקדש?
כן. כן, הכהנים היו לובשים בגדי פשטן, בגדי שש, נכון? למה היו לובשים בגדי פשטן? כי זה היה כבגדיהם של הכהנים המצרים באותם הימים. כמו שהמצרים לבשו בגדי פשטן, במיוחד כהניהם, אף אנו, כהננו, לובשים בגדי פשטן, כמו המצרים הקדומים. אז שואל הרב אליהו בן המוזג, בפירושו לתורה, פירוש אם למקרא, ואל תתמע על זה שהתורה ציפתה על כהננו ללבוש את בגדי כהני מצרים. כי אם תשים לבך לסוד הבירור למקובלים, הכל יתיישב. מה זה סוד הבירור למקובלים? שהמקובלים אומרים שעם ישראל מלקט ניצוצות של קודש שפזורים בעולם כולו. אלא? אז גם פה התורה היא מעלה את מה ש... את האינטואיציות שהיו אצל כהני מצרים, והיא הופכת אותם לקודש. בסדר? שלום לכבוד הרב. למה צריך שלושת ימים לצורך הבדלה בין ישראל לעמים? תודה. הצורך בשלושה ימים זה בגלל ששלושה זה המרחק המוחלט. כלומר, אם המרחק הוא רק יום, אז זה דבק משני הצדדים. אם יש שני ימים, יש כבר הפרדה, אבל הפרדה יחסית. שלושה ימים זאת הפרדה מוחלטת. זה צד אחד. זה לכן, למשל, גם מסביר המהר"ל, שכאשר יש לך, נגיד, שלושה חפצים אחד על גבי השני, שלוש קוביות, נאמר. אתה מניח קוביה על גבי קוביה, על גבי קוביה. הקוביה הראשונה היא תחתונה. אתה שם מעליה קוביה עליונה. אבל היא עליונה ביחס לתחתונה. היא לא עליונה מצד עצמה. השלישית היא עליונה מצד עצמה, כי הרי אפילו עליונה מן העליונה, ולא רק מן התחתונה. ברור? אז שלושה זה הבדלה מוחלטת. כמו כן גם, מצאנו שאלכסנדר מוקדון, גם הוא בא במסכת סנהדרין, באו אצלו לבית הדין צאצאי כנענים ובני כתורה, בני ישמעאל, מצרים, כולם באו בטענות על ישראל. והגיע לשם אדם בשם גביהה בן פסיסה, שהוא השיב על טענותיהם. עכשיו מה שמעניין, שם כתוב שאלכסנדר אומר לטוענים נגד גביהה בן פסיסה, החזירו לו תשובה. אמרו לו, תן לנו זמן שלושה ימים. נתן להם זמן שלושה ימים ולא מצאו תשובה. ואז הם ברחו. עכשיו, מה פירוש הדבר? תן לנו, כלומר, קודם כל זה אומר שכדי לגשר על הפער בין ישראל לעמים צריך שלושה ימים. ולכן אלכסנדר מוקדון נותן להם שלושה ימים. ומה הם צריכים לעשות בשלושה ימים האלה? לעשות תשובה. אם יעשו תשובה, יצטרפו לעם ישראל. אבל לא יצטרכו לעשות תשובה. עכשיו, התשובה זה לוקח שלושה שלבים. נכון? וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. זאת אומרת שיש שלושה ממדים. אחד שייך להווה, אחד לעבר, אחד לעתיד. זה שלוש בחינות שונות, ולכל אחד צריך יום בפני עצמו. ולכן צריך שלושה ימים של הפרש בין ישראל לעמים.
ישראל בפיגור תמיד.
מה?
ישראל בפיגור.
ישראל בפיגור תמיד, נכון. אנחנו עושים ברית מילה. במשך, אדם שעשה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך שלושה ימים. זאת אומרת, כל העולם מתקדם ואתה נשאר בפיגור. זה המחיר שאתה משלם ביחס לטבע כדי להיות קדוש.
שהקודש
צריך לגבור על החול. מדוע באמת מלכותו של יהושע ושבט אפרים לא התמידה? מה היה פגום במלכותו? זו באמת השאלה הגדולה שהרמב"ן דן בה בפסוק, בפירושו לפסוק, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבית רגליו, וגם בספר תהילים, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, והר ציון אשר אהב. כלומר, יש פה איזה משהו מיוחד. אז צריך להבין כנראה שמלכות אפרים היא מצומצמת מדי בשביל היעדים האוניברסליים שמלכות בית דוד צריכה להוציא אל הפועל. היא יודעת להילחם, אבל איננה יודעת להקים את המקדש, כפי שמבאר הרב קוק באורות, עמוד קוף סמך, פסקה וו. ת. הטקסט שלמדנו דווקא אתמול. שלום כבוד הרב, הפשטן זה קין והבל זה הצמר, אך ישראל מקדשים את שניהם בשבועות, מחלה חלב, חגו של הבל, נטילו הביקורים, חגו של קין, שבת שלום. אני לא חושב שקין הוא דווקא פשטן. הוא יכול להיות ש... מה? לא, אם זה הפשטן, הוא כתב את זה בתו. אבל הוא כתב את זה בתת, הוא מקבל פשט. פשט לעומת דרש, נכון? זה מה שכתוב. הוא אומר שהפשטן זה קין. אולי אפשר לחבר שפשט ופשטן, יש לזה בכל זאת איזשהו קשר, כי זה בגד פשוט, שלא צריך עיבוד יותר מדי. כן, אז הוא התכן אולי לפשטן. והבל זה הצמר, אך ישראל מקדשים את שני בשבועות, מחלה חלב, שזה חגו של הבל, כי הרי זה בא מן העיזים ומן הכבשים, נטילו הביקורים חגו של קין. כי הביקורים זה ביקורי פשטן. לא, לא דווקא, איפה... ויש איזה מן האדמה. מן האדמה, יפה, יפה. שבת שלום. תודה, תודה. מה? איפה ראינו ש... כלומר, אני לא מבין למה אתה חושב שפסוק ו' לא אומר את זה. זאת אומרת, זה פסוק שקראנו, נכון? ואני לא מבין למה אתה חושב שהפסוק הזה לא אומר את זה. כלומר, ודאי שאתה זוכר את הפסוק. ואתה אומר שהיא, בכל זאת הפסוק לא מדבר על פשטן. אז קשה לי להבין אותך. טוב, הלאה. אז אם כן, היא צריכה לעבור חוויה דומה לחוויה של בני ישראל בהקרבת קורבן פסח בזמן מכת בכורות, והיא שייכת להצטרפות אל הקודש מצד הפריפריה. זה פשטי, לא, זה לא פשטי שרה, זה תקוות חוט השני. כן? השני שעשוי מצמר, והוא מורה מצד הצבע שלו על שייכות היקפית למלכות ולא מרכזית למלכות. פסוק כף א', ותאמר כי דבריכם כן הוא, ותשלחם וילכו ותקשור את תקוות השני בחלון, וילכו ויבואו ההרה. אגב, מה הגובה של החומה? מן הסתם החומות של אותם הימים לא היו מאוד גבוהות, כן? נגיד אולי 10 מטרים, משהו כזה, זה לא כזה משהו. טוב, לחלונות מה? האדומים. איפה יש חלונות אדומים? לא, אבל מה ש... בימינו, הבנתי. לא יודע. טוב, בסדר. וילכו, ויעבו ההרה, וישבו שם 3 ימים, עד שבוע הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך, ולא מצאו. וישובו שני האנשים, וירדו מההר. ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. כלומר, יש להם הערכה של המצב רוח של האוכלוסייה. אוכלוסייה שנמצאת במצב כזה היא תבוסתנית מלכתחילה, אין לה סיכוי. כבוד הרב, אבל אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה מוחלטת מהגויים. אז למה 3 ימים? 3 ימים ולא 4. זה הכוונה. כן, במשך 3 ימים אפשר גם לעשות תשובה. מה? אמרתי ש3 זה מוחלט. זה מוחלט כמעט. בסדר? טוב. גם רואים למשל שלבן, כשהוא רודף אחרי יעקב, אז יעקב שם בינו לבין לבן דרך 3 ימים. כן? אבל לבן יוצא נגדו, והוא מוצא אותו אחרי 7 ימים. אז כמה ימים עברו מאז שיעקב ברח מחרן? 10, נכון? תוך 10 ימים לבן יכול להשיג את יעקב אם הוא יעשה תשובה. יש לנו 10 ימים כדי לעשות תשובה. בסדר? עשרת ימי תשובה, מתוכם שלושה מקודשים. ראש השנה, שבת ויום הכיפורים. כן? טוב. פרק ג' וישכם יהושע בבוקר. מה זה ההשכמה בבוקר? זה מזכיר לכם משהו? עקדת יצחק, מה עוד? מעמד הר סיני. גם כן. שבבוקר יצאו לקראת האלוהים. כלומר, הכניסה לארץ היא כניסה למעמד. מעמד מיוחד. וישכם יהושע בבוקר ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם טרם יעבור. מה? וישכם אברהם בבוקר ויחבוש חמור, נכון, וגם מעמד הר סיני, נכון? שלושת ימים. כלומר, שני הדברים האלה, גם ההשכמה של אברהם, גם מעמד הר סיני, הזכרנו לפני דקה ורבע, ולכן לא רציתי לחזור על זה. אבל תודה שהחזרת אותנו על זה. ואם כן, וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן. עכשיו, מה זאת אומרת ויבואו עד הירדן? הם היו על יד הירדן, איך אני יודע? תסתכלו בפרשת מסעה. בפרשת מסעה כתוב במפורש, בפרק למד ג' בפסוק ממתת, אולי פסוק ממחד קודם, ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. אז הם היו בשיטים, באבל השיטים. אז מה פתאום רק עכשיו יהושע נזכר לנסוע מהשיטים עד הירדן? הם היו שם. אז או שתאמרו שהפסוק הזה נוסף בתורה אחרי מות משה, שזה דבר שקשה מאוד לאומרו, או אפילו על גבול האפיקורסות, אם לא מעבר לזה. אפשרות שנייה זה לומר, מה זה ויסעו? הכוונה שהם הצטופפו אל הירדן. כלומר, המחנה היה פרוס, 12 מיל לפי חז"ל, ואחר כך הם הלכו והתקדמו, כל המחנה התקפל לכיוון הירדן. שלום, קודם כל, להתפרקות הפיקציה הערבית. שלום כבוד רבנו, ההורדה של מרגלים מהחלון היא הדרך שבה הייתה רגילה רחב להוריד את הקליינטים שלה, כפי ששמעתי פעם בשיעור של הרב מוטי אלון. יכול להיות, כן? יכול להיות שזה היה הדרך המקובלת, כי הרי האדם לא רצה להראות שהוא ביקר אצל רחב, לכן יש לה החלון הזה. יכול להיות. איפה היינו? כן, אז וישכם יהושע בבוקר ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם טרם יעבור. ויהי מקצה שלושת ימים ויעברו השוטרים בקרב המחנה ויצבו. למה שלושת ימים? צריך להסתדר. ויצבו את העם למור, כי ראותיכם את ארון ברית השם אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו. למה צריך שהארון יהיה לפני העם? כן, למה הוא צריך ללכת לפני העם? במדבר, הארון היה הולך לפניהם, והארון ברית השם הולך לפניהם, לתור להם מנוחה. נכון? ופה, הארון בא לעצמו לחפש מנוחה. זאת אומרת, הכיבוש זה כדי להביא בסופו של דבר את הארון אל המקום הנכון. אין מקום. כן. זה מה שנקרא סיני, אדוני בם סיני בקודש. כלומר, שם הדנות, שהוא המקום, שהוא השם של הקדוש ברוך הוא החפץ לשכון במקדש, שוכן בתוכם, והסיני עובר אל הקודש. הר סיני, שהיה התגלות מקומית, הופך להיות קבוע בתוך הקודש, דיינו המקדש. כן. אז מה שכתוב, ויצבו איתם למור, כי אותכם את ארון ברית השם אלוהיכם, והכהנים והלווים נושאים אותו, ואתם תיסעו ממקומכם והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו. עכשיו, על מי היה מותר התפקיד של נשיאת ארון הברית? על כהנים או על לווים? בפרשת במדבר כתוב שזה בני קהת. בנקי אתם לוויים. אבל פה אנחנו רואים שמי שנושא את הארון הם כהנים. אומר הרמב״ם, במדבר המצווה הייתה על הלוויים, אחר כך נכנסים לארץ ישראל, מעלים בקודש, עברו לכהנים. נכון. כלומר, הכהנים פה הממלאים תפקיד של לוויים, זה הכוונה, הכהנים הלוויים. הנושאים אותו, ואתם תיסעו במקומכם והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כ-2,000 אמה במידה. אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. טוב, יש פה הרבה מה לומר, מה זה 2,000 אמה האלה, מה זה התחום הזה של 2,000 אמה, שהוא לכאורה רק מדרבנן. בזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.